טוב, שלום לכולם. אנחנו היום חוזרים לעסוק בגדעון, והפעם אחרי שהבנו מהפעם הקודמת למה גדעון נפל עליו פחד פתאומי, ולמה לציבור נפל פחד פתאומי, לאן נעלם שבט זבולון, ולמה גדעון רודף אחרי זבח וצלמונה ותופס אותם וחוקר אותם, משם גילינו את הכל. כשהגענו לסוף הסיפור של גדעון, הבנו את תחילתו. האחים של גדעון בשלב ההתארגנות נהרגים על הר התבור, כמו שזה מסופר שם בפרק ח', ויחד איתם כנראה שבט זבולון. הטראומה של וזה קורה בדיוק במקום שבו שם השם הופך לשם אלוקים, וגדעון מבקש את הסימן. תראה לי שאתה תיתן אותם בידי, כי הוא איבד את הביטחון. ויעלו לקראתם. תמיד חשבנו מי עלה לקראת מי, חשבנו בני נפתלי וזה, כל השבטים, לקראת אלה שכבר גויסו קודם. אבל עכשיו אנחנו מבינים שהמדיינים עלו לקראת, הם בעמק ישראל, והם עלו להר תבור לקראת השבט הזבולון, והאחים של גדעון תפסו אותם בהר תבור, והתפתח שם קרב שלא מסופר, אלא רק רמוז בכל מיני פסוקים, ושבט זבולון נחל מפלה, נהרג בקרב, יחד עם האחים של גדעון, וזה הטראומה. הטראומה הבסיסית של גדעון ואנשים שסביבו. ועכשיו, לכן, ה-22,000 הולכים הצידה, אמרנו, לא חוזרים הביתה, שלא יהיה להם טראומת נצח, משאירים אותם בזירה. מה הם יעשו? נראה בהמשך. עדיין נשארנו עם 10,000 איש. אומר הקדוש ברוך הוא לגדעון, בואו נקרא את זה ביחד. ויאמר אדוני אל גדעון, עוד עם רב, הורד אותם אל המים ואצרפנו לך שם, והיה אשר אומר אליך זה ילך איתך, הוא ילך איתך. וכל אשר אומר אליך זה לא ילך איתך, לא ילך עמך, הוא לא ילך. כן, קראנו פסוק ד', פרק ז', פסוק ד'. אז קודם כל, הקדוש ברוך הוא אומר לו, 10,000 עדיין יותר מדי. זה מאוד מוזר, כי אם יש לו 10,000 איש מול מחנה, שאנחנו יודעים רק בסוף הסיפור, איזה גודל היה המחנה הזה, גמליהם אין מספר, וכמויות אדירות של לוחמים, 135,000 איש, מחנה מדיין. כי 120 נהרגים בעמק ישראל ובבקעה, ועוד 15,000 שגדעון רודף אחריהם לעומק שטח ערב הסעודית, ומחריד את המחנה, ותופס את זבח וצלמונה. זאת אומרת, היו פה במינימום 135,000 איש. מול 10,000, יחסי כוחות של אחד מול 13.5. זה לא יאומן. איך אנשים יגידו כוחי ועוצם ידי? זה מטורף. לא יאומן. זה לא נורמלי. ציבור כזה קהל, ויש להם גמלים, ויש להם יתרון גובה, ומהירות, וקשתים, וחניתות ארוכות. איך יכול להיות שהם יגידו כוחי ועוצם ידי? אין זאת אלא שהם בעלי אופי כזה. זאת אומרת, זה לא עניין של מציאות, באופן מציאותי שזה ככה יקרה, שיגידו כוחי ועוצם ידי, אלא יש פה באמת אופי של אנשים. ועד כמה זה אופי של אנשים, אני זוכר שלימדתי באלי, לפני שנים רבות, הביאו לשם פעם לשיחה, הנה שיחה, שני טייסים. סיפרנו על זה כשדיברנו על אהוד בן גרה, אז סיפרתי לכם את הסיפור הזה, אז אחזור עליו בקצרה. הביאו טייס של מטוס F-16, שהוא בעצם היה המפציצן, זה הנושא הפצצות, והוא הסביר בצורה לקונית, עלינו, הרמנו, הסתובבנו, נכנסנו, תקפנו, חזרנו, נגמר, עשינו. לעומת זאת הביאו אחריו, אחרי כמה שבועות הביאו טייס F-15, שהוא היה, הם היו המשומרי, שלא יסתבכו העניינים, שלא יצאו נגדם מטוסים, שהם ייצאו, אז הם ישמרו על שמיים נקיים. והוא תיאר את כל הסיפור, והביא פשוט עובדות עם שקפים, שכל המשימה הזאת הייתה בלתי אפשרית בעליל, ואמור, למשל, חישבנו את הדלק על המיליגרם. הכל מחושב בדיוק, לא לוקחים גרם אחד של דלק יותר ממה שצריך. ובאיזשהו שלב, התכנון היה לצאת לפנות בוקר, ממש עם לילה ולפנות בוקר, ובאחד האזורים היה מזג אוויר חם מאוד והיה כיס אוויר. עכשיו הם טסו בגובה מאוד מאוד נמוך שמכ"מים לא יגלו אותם, אז כיס אוויר כזה גורם לזה שמטוס ייפול. עכשיו, אם זה בגובה נמוך, אז ככה מגרדים את הצמרות, אז מה נשאר? אז פשוט צריך לתת יותר גז, כדי להכניס יותר אוויר, שלא, כיס אוויר זה בגלל וקום כזה, כאילו חסר אוויר, יש אוויר דליל, בגלל החום, בגלל הפרשת טמפרטורה. אז בעצם, על הנייר הוא הראה, לא היה לנו דלק בשביל לחזור. וכבר לא ידעו מה לעשות, כי זה היה מעל ירדן, וכל התעכבות הכי קטנה, וכל... והנה חזרנו. הוא אומר להם נתונים, תראו, דלק, נס פח השמן, שמעתם עליו? הוא שואל אותם. אז הנה, תראו, המספרים מדברים, והוא לא אדם דתי. אחרי זה הוא סיפר שהיה עוד בעיה אחת עם המטוס אי-וקס של הירדנים. האמריקאים נתנו אי-וקס לירדנים, שם מה זה מטוס אי-וקס? הוא טסים בגובה נמוך כדי שהמקאמים לא יזהו. המקאם תופס מ-100 מטר, 200 מטר. ובגלל זה יש אי-וקס שהוא מקאם הפוך, שהוא קולט מטוסים שטסים נמוך. והאמריקאים נתנו לירדנים מטוס כזה והפעילו להם אותו גם, כי הם לא ידעו להפעיל אותו. אז הצוות האמריקאי הפעיל את המטוס, הוא היה בשמיים וסקר את השמיים. ושומעים הקלטה בין חדר המצב של חיל האוויר הירדני לבין המטוס האי-וקס האמריקאי. ושהוא מדווח להם שהוא רואה מטוסים בוואדי סירחן בזמן, בשעה כזו, לכיוון זה וזה. מה לעשות? הוא מדווח, לחדר המצב. שומעים את הירדני איזה יום, זה היה בשבת, אז כנראה יום חופש יצא מיום שישי כזה, שישי-שבת. שומעים את הירדני מדבר בעייפות, באנגלית כזאת רהוטה של בריטיש, אנגלית, האנגלים כבר שלטו שם, נתנו להם את ירדן במתנה, והוא עונה לו באנגלית רהוטה, וסדר גמור, everything is under control, our planes are, מתאמנים שם בנחל, ופתר אותו, אמריקאים, פטי מאמין, אמרו לו שזה שלהם, שלהם, בסדר. הוא אומר, תגידו לי אתם, מה זה, זה לא נס חנוכה, זה לא פסח, מה זה? אז תראו, שני אנשים מתארים את אותו תיאור. אחד יגיד כוחי ועוצם ידי, והשני יגיד לא. אז זאת אומרת, זה אופי של אנשים. יש פה 10,000 איש שאי אפשר לצאת איתם למלחמה, 10,000 נגד 135,000, כי הם יגידו כוחי ועוצם ידי. אז הם טייסי F-16. הם לא מהסוג של האנשים שרואים את העובדות. העובדות לא מבלבלות את השוויצרים. הם חושבים שזה הם עשו. אנחנו ואנחנו ואנחנו. או אני, אני ואני. ואז גדעון מקבל פקודה להוציא אותם. להוציא אותם. אז בואו נראה איך זה נעשה. אז קודם כל ראינו בפסוק ד' שהקדוש ברוך הוא נותן לו פקודה מאוד מוזרה. בואו נראה, אני אקריא לכם את זה עוד פעם, ואתם תגידו לי מה משמעות. יש פה מישהו ששירת כקצין בצבא, ירים יד. רק אני? טוב. סלחו להאמין לי. בסדר. פעם צריך לתת את זה, אני לפעמים נותן את זה הרצאות לקצינים בצבא, זה מדהים לראות איך שהם קולטים את זה מיד. זה, מי שחי את זה בצבא, זה ברור לו. ויאמר השם אל גדעון, עוד העם רב, הורד אותם אל המים, והצרפנו לך שם, והיה. שימו לב עכשיו למשפט המוזר הזה. מה המשמעות של המשפט הזה שהוא קיבל? והיה אשר אומר אליך, זה ילך איתך, הוא ילך איתך. וכל אשר אומר אליך זה לא ילך עמך, הוא לא ילך. נקודה. סוף פסוק. היה אפשר לפתור את כל המשפט המסובך הזה, ואמירה הכי קצרה שאי אפשר. ויאמר השם אל גדעון, כל אשר אומר אליך זה ילך איתך, הוא ילך. קח את אשר אומר אליך. לא, אבל מה לעשות איתם? גם הצרפנו... טוב, תכף נדבר על הצרפנו, עוד רגע, צודקת, אבל אני אומר, מצד המשפט המסובך, כל אשר אומר אליך, למה צריך כל אשר אומר אליך, זה ילך איתך, הוא ילך איתך? מספיק שיהיה טוב, וקח את אשר אומר אליך. יפה מאוד, נהדר, שאלה מצוינת, הבחנה טובה מאוד. ומוזר, למה על אלה שאמרתי לך, שהוא ילך איתך, הוא ילך איתך, ולא עמך, ואלה שאני אומר לך, הוא לא ילך, זה עמך. הוא לא ילך אימך. מה ההבדל בין איתך לאימך? שאת זה כן ואת זה לא. מוזר, בהחלט מוזר. אגב, מה המשמעות של המשפט המוזר הזה מבחינה צבאית? בכל זאת תנסו לחשוב. פקודה, אבל איזה מין פקודה?
פקודת קרב.
עוד לא, פקודת קרב זה קדימה הסתער, זה יהיה בפרק זין, פסוק... מה המשמעות של המשפט המוזר הזה? אם הקדוש ברוך הוא צריך לחזור ולהגיד, כל אשר אומר אליך, הוא ילך איתך. הוא ילך איתך, וכל אשר אומר אליך זה לא ילך עמך, הוא לא ילך. או הפוך. זאת אומרת, הפקודה הזאת אומרת לגדעון, אין ערעורים. אף אחד לא מערער. לכן צריך לכפול את זה, כמו תנאי כפול. אין תובנה של מכלל הן אני שומע עליו, ומכלל לאו אני שומע עין. אנחנו לא יודעים מי יערער. אבל מראש אני קורא את הפסוק הזה ואני מבין אותו, למה צריך לחזור ולכפול את כל האמירות האלה, מכלל הן לכלל לאו, מכלל הן לכלל לאו, כי עלול להיות מצב שאנשים יערערו, אין ערעורים. מה שאמרתי לך, תעשה בדיוק. לא לחרוג במילימטר. בדיוק מה שאני אומר לך. ונסה להבין מה קרה. בוא נמשיך הלאה. ויורד את העם אל המים. איך הוא עשה את זה? נורא קל. עמק נחל עין חרוד הוא נחל יפהפה. נראות שעכשיו הוא מטופח כי זה גן לאומי שעולה כסף להיכנס. אבל אני מניח שגם בזמנם היה אפשר למצוא שם פינות מרגוע כאלה בתוך הסבך להציג קצת חרבות כמו מנצ'טות כאלה ולקצוץ את הפטל. פטל היה מעולם, מאז ומעולם ליד נחלים, את הסוף, לאסוף את הסוף וליצור משטח שאפשר להשכיב בו 100 אנשים שיגשו לנחל וישתו. או שיש אפילו דשא, קר דשא טבעי, כי הרי יש עיזים רועות באחו והן מחרסמות כל דבר ירוק. לא בעיה להביא אנשים לידי צימאון שישתו, שיהיה לו מספיק זמן לבדוק איך הם שותים. מה עושים? אומרים להם לרוץ את הגלבוע למעלה. נכון? הגלבוע הרי ממש נמצא ליד. יעלו לגלבוע, ירדו למטה. כל פעם בקבוצות של 100. זאת אומרת, הוא צריך לעשות את זה 100 פעמים. קבוצות של 100 כפול 100, 10,000 איש. בסדר? או תגידו 50 פעם, 200, אם תרצו. או 500, רק 20 פעם. כמה אופציות כאלה. אבל 100 זה הכי פשוט. 100 אנשים עולים, 100 אנשים יורדים, משקיב אותם על הנחל, לשתות, רואה איך הם שותים. ואז הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא ככה, ויורד את העם אל המים, ויומר אדוני אל גדעון, כל אשר ילוק בלשונו מן המים, כאשר ילוק הכלב, תציג אותו לבד. וכל אשר יכרע על ברכיו לשתות. זאת אומרת, יש פה שתי קבוצות. ואני מראש אומר, אני מסביר לכם את זה, אני מבין את זה לא כמו שרשי הסביר, כי יש פה משהו מסובך, אתם תכף תרגישו. אבל בקריאה פשוטה, אנחנו מבינים שיש פה שתי קבוצות, זה מין תקבולת משלימה. את אלה שמלקקים ככלב בידם אל פיהם תציג לבד, ואלה שקוראים על ברכיהם לשתות, מה תעשה איתם? גם תציג אותם לבד. תקבולת משלימה. מה? כן, אבל תכף תראי שזה מוכרח להבין שזה שתי קבוצות. כי יש קבוצת קוראים ויש קבוצת מלקקים. תכף נחשוב על זה. בסדר? תכף נחשוב על זה. תציג אותו לבד, כל אשר ילוק בעיניים, כאשר ילוק הכלב, תציג אותו לבד, כל אשר ילוק בגלל ושתות, תציג אותו לבד. ככה אני פירשתי את זה. והיא מספר המלקקים בידם אל פיהם, 300 איש, וכל יתר העם קראו על ברכיהם לשתות מים. אז רואים שהחלוקה היא בין קוראים לבין מלקקים. אז גם הפסוק הקודם, זה בדיוק מה שהוא אמר לו. תבדיל בין הקוראים לבין המלקקים ככלב. רק מוזר מה זה כאשר ילוק בידו מן המים, כאשר ילוק הכלב. ראיתם פעם כלב עושה ככה? לא לאחרונה. ויאמר אדוני אל גדעון, בשלוש מאות האיש המלקקים, הושיע אתכם, ונתתי את מדיין בידיך, וכל העם ילכו איש למקומו. את ה-9,700 שלח הביתה, שלא יסתובבו פה. מוזר. פחדנים, הוא אמר, תשאיר, שלא ילכו הביתה. את אלה, שולח אותם הביתה. ויקחו את צדה העם בידם, ואת שופרותיהם, ואת כל איש ישראל שילח. שילח. שומעים שילח. מה זה שילח? בניין פיעל. צריך למשוך באוזניים של כל מיני אנשים כדי שילכו הביתה. לא, ויאמר אליהם, לכו וילכו. הוא היה צריך לשלח אותם, כן? ובאופן אקטיבי, שילוח אקטיבי. ובשלוש מאות האיש, החזיק. ומחנה מדיין היה לו מתחת בעמק. כן? למה צריך להחזיק אותם? את אלה צריך לשלח באופן אקטיבי, במדיין פיעל, ופה את אלה צריך להחזיק. מה קרה? את מי הוא לוקח? את מי הוא לוקח? נא. פחדנים אי אפשר להגיד, כי הפחדנים כבר הלכו לצפור מהר הגלעד. אז פחדנים הם לא. אז את מי הוא לוקח? מה זה הסלקציה הזאת? איך, מה עומד מאחוריה? מי אמר זאת? כל רם. סימן שלמדת אי פעם בעברך בבית ספר דתי. יכול להיות, כזה דבר? זה מזהה אותך מיד. בדרך כלל בבית ספר דתיים ככה מלמדים. שאלה שקראו על ברכיהם, יש להם כנראה איזה קשרים עתיקים עם הבעל. אבל זה לא יכול להיות. אתה רואה, לאור מה שלמדנו, זה אתה, בשיעור הקודם, שהפחד של הציבור היה, של 22 אלף הפחדנים, היה פחד מהירובעל. והיה שכב ירובעל, הוא גדעון. הם פחדו שהבעל ייכנס בהם, לכן הם הולכים. אז לא יכול להיות שאנשים שנשארו פה, 10,000 איש, שכבר לא מפחדים משום דבר, הם יש להם איזה קשר לבעל. בזה שהם קוראים על ברכיהם לשתות מים. רחוק. אף על פי שחזל אמרו את זה לפי חלק מהפרשנים, זה לא מסתבר פה לפי מה שלמדנו. בהמשך אולי נשפץ את זה קצת. נחזיר את זה קצת, שלא יצאו חזל כמי שאינם יודעים. אבל זה לא יכול להיות הדבר. אז מה כן?
החזקים הוא שילח.
זה אתה יודע לפי המילה שילח, ולפי מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא בהתחלה, לא, מלקקים ככלב אותם הוא לקח.
כן, לא, זה החלשים.
איך אתה יודע שהם חלשים?
זה בטוח הם לא יסמכו על עצמם.
אף אחד לא למד בבית ספר חילוני. אחד לא יודע, איך זה יכול להיות? מה מלמדים בדרך כלל בבתי ספר חילונים? מה זה חזק בעיניים החילוניות? בעין החילונית של משה דיין, מה זה חזק? יפה מאוד. כן, למדת שם,
נכון?
למדתי זה שם. את מי הוא לוקח? אז למה לא צעקת? הרב, למדנו. לפי משה דיין, הלוחמים הטובים זה הלוחמים שלא מפקירים את נשקם. אז איזה קבוצה יש? אלה שקוראים על ברכי משתות מים, מה מתאר משה דיין, רצו מהגלבוע, ירדו להן חרוד, הגיע תורם לשתות, שורה של 100 אנשים, לוקחים את הנשק, זורקים בצידה, קוראים על הברכיים, ויורדים עם הראש ככה, שוכבים, שותים ישר או ככה. בסדר? או ככה. אבל הם שוכבים. לעומת זאת, כאשר ילוק הכלב, שזה לא מובן מה זה כלב, איך כלב בדיוק נכנסת פה, הם מחזיקים את החנית ביד או את החרב ויורדים על ברך אחת, נכון? קוראים על ברך אחת ולוקחים עם יד אחת את המים אל פיהם, בידם אל פיהם, בידם האחת, כי זה הרבה, ידיים לא ידיהם אלא בידם אל פיהם, כל אחד בידו האחת, והיד השנייה אוחזת בחרב והעיניים מסתכלות סביב והאוזניים זקורות כאוזני הכלב. זאת אומרת, הוא לוקח את האנשים, לפי משה דיין, האנשים הלוחמים הגאים. חייל שלא מפקיר את נשקו, לוחם טוב הוא, ועינו של משה דיין. חינכו אותנו ככה בחיל השריון, שלעולם לא נזנק מהטנק בטעות בלי הנשק. אז חונכנו על פי תפיסת משה דיין. אבל גם זה לא לגמרי מדויק. התיאור הפיזי, נכון. אבל זה בדיוק הפוך ממה שאמר משה דיין. לא את החיילים הטובים לקח גדעון. אגב, לפני שניכנס רגע להסבר, מה בדיוק הוא לקח, יש עוד דעה שלישית ששמעתי מפי פרופסור שלמדתי אצלו, והוא טען ש300 האיש המלקקים זה לא סיבה. זאת אומרת, בעצם מה רצה הקדוש ברוך הוא במבדק הזה שהוא עשה? להוריד את המספר, זה הכל. רב העם אשר איתך, עדיין זה יותר מדי. אז מה בעצם רצו? אם היה הפוך, נכון, נגיעו 3,300 קוראים על ברכיהם לשתות, 300 קוראים על ברכיהם לשתות, ו-9,700 מלקקים ככלב. את מי הוא היה לוקח? את ה-300 קוראים על ברכיהם. זאת אומרת, זה בכלל לא מעניין אותי למה ואיך. מה שצריך זה שיהיה פחות חיילים, זה מה שיהיה, נהיה. אגב, נורא קל לזהות ככה, זאת אומרת, ברגע שהוא נותן ל-100 אנשים משכב, אז הוא ממנה איזה רסר טוב שרץ מהר, 100 אנשים, זה שום דבר, זה בקושי 100 מטר. רץ אל כל השורה, והוא רואה מיד, נכון? פלוגה של 100 אנשים, 70 אנשים שוכבים, ו-30 אנשים מזדקרים לו. אז הוא אומר ל-30, בוא החוצה. ובתוך 100 קבוצות, פעם 30, פעם 3, פעם 2, בתוך כל קבוצה כזאת, מזדקרים, אלה שמזדקרים, ישר תופסים אותו בזה, אומרים לו, בוא, אתה לפה. אתם כולכם גמרתם לשתות? יאללה, לכו לצד שני. מסדרים אותם ברגע. נורא קל. הצבעתי, והפרופסור כבר הכיר אותי, אמרתי לו, הפרופסור, יש לי ראיה מפסוק, ממילה אחת, שזה לא נכון. אז פרופסור מאותגר, אז הוא אומר לי, איזה מילה? אני אומר, כיוון שהכבודו חכם, יגלה בעצמו. אז הוא נתן לכל הכיתה, נא למצוא את המילה שהוא אומר, שהוא אמר. ממנו למדתי למד תנ"ך. מה המילה? צרפנו לחשה. זאת אומרת, זה לא יכול להיות סתם. זה לא יכול להיות סתם. הצרפנו זה לבדוק. מה רוצה גדעון לבדוק במבדק הזה? לבדוק, לצרוף. מה זה לצרוף? זה להוציא דבר עלום. נכון? יש לי גוש כסוף. כמה מתוך זה כסף 925 קראט, וכמה מתוך זה בדיל, וסיגים, וסגסוגת, וניקל, וכל מיני כאלה, אלומיניום. מתיחים את זה בטמפרטורה שכל מה שישאר בסוף זה רק הכסף. כל השאר אימס. אז זה מה שהוא עשה פה, לבדוק איזה תפוח רקוב. הרי מה הקדוש ברוך הוא חושש? שיהיה פה איזה אדם שיגיד כוחי ועוצם ידי. הרי אמרנו, זה לא הנסיבות יגרמו להגיד כוחי ועוצם ידי, זה האופי של האנשים. אז מספיק אחד כזה יהרוס את הכל. אז איך בודקים מי הוא כזה שיגיד כוחי ועוצם ידי? איך צורפים אופי של בן אדם? רואים לפי איך שהוא שותה. אדם ניכר בכיסו, כוסו וכעסו. אז פה, במקום ערק, נתן להם מים, במקום וודקה. בסדר? סידר להם את העניינים. גם עם וודקה אפשר לבדוק מי לוחם ומי כמייקה. אז הוא בדק עם מים. ואופן השתייה שלהם הוכיח איזה אופי יש להם. חייל שזורק את הנשק, כאשר האויב נמצא מעבר לרכס, מה, איזה אופי יש לו במילה אחת? שחצן, או יותר מדויק לעגה צבאית, מצ'ואיזם, מצ'ו. קטן עליו, כן, היה, מה, לא מישהו יכול לבוא, מה הבעיה? פחד ממישהו. מלחמת שלום הגליל, נכנס קצין לאיזה אחד הפלוגות, ונכנס להיות מפקד, כי היה חסר. בדיוק יצא אחד הקצינים לחופשה. אמר לו הממפי, אתה נכנס להיות קצין, אבל תדע לך זה זמני. כי הקצין שאתה מחליף, חיכה למלחמה הזאת 3 שנים. 3 שנים הוא כבר מתאמן על המלחמה הזאת. ובדיוק היא נפלה כשהוא יצא לחופשת שחרור. הוא יהיה פה עוד מעט, הוא בטוח יחזור. בטוח הוא יגיע. ואכן כך קרה, יום הראשון של המלחמה, נכנסו ללבנון, עוד לא קרה שום דבר, מגיע הג'יפ, קופץ משם הקצין הפראי הזה עם זקן כזה מדובלל, היה מושבניק מאחד היישובים בדרום. איפה אדם שלי? איפה? קריר כבר יוצא לו על הזקן. להט המלחמה, הוא באמת עשה הרבה דברים, הוא כמעט נהרג וקיבל צלש. אבל מצ'ו כזה, מלחמה, אני... הוא אומר, טיפוס, זה טיפוס. את הטיפוסים האלה לא רוצים. לעומת זאת, מי זה ה-300 איש? שהם שותים ככה, כאשר ילוק הכלב. אתם יודעים מה זה כאשר ילוק הכלב? כלב שמירה, לא כלב פודל, כלב, watch dog, קוראים לזה באנגלית, נכון? כלב שמירה כולו watch dog, כלב שמסתכל. לפני שהוא מוריד את הראש למים, מה הוא עושה? הוא קודם כל בודק מסביב ככה, סורק את השטח, הייתה לנו כלבה, אז כשנמצאים בבית, אז היא פודל. אבל כשיוצאים לשטח, היא הפכה להיות חיה, פשוט מדהים, כלבת שמירה, זוג זן כנעני, כלב כנעני, כלב שמירה מעולה, ומיד האוזניים שלו כל הזמן כמו מקם כזה, כל הזמן זזות ימין ושמאלה, העיניים שלו כל הזמן טרות. פעם ישנו בשטח ברמת הגולן, הגיע רכב משטרתי, ראו שיש איזה אור באמצע השטח, אמרו לבדוק גנבי בקר, אני כאלה בטח. נכנסו עם הג'יפ, רק הוציא השוטר את רגלו מהרכב, המכנסיים שלו כבר היו בפה של הכלבה שלנו. אני רצתי מהר, שמעתי אותה נובחת, רצתי אחריה בכל המקוח, מהר מהר מהר, לפני שהיא תעשה נזקים. והשוטר אומר לי, אני רואה שאתם מסודרים, לילה טוב. לקחתי את הכלבה, אמרתי טוב, שהיא לא יתבע אותי. הפרעה לשוטר במילוי תפקידו. אז זה כאשר ילוק הכלב. כלב מסתכל. אנשים האלה לוקחים את המים והעיניים שלהם ככה, תוך כדי, ככה, כי יש אויב מעבר לרכס, וכולה 300 איש כאלה. הם לא פחדנים, כי הפחדנים הלכו לצד שני, אבל הם לא מצ'ואיסטים. אז למה הם פה? הפרופיל שלהם, אני אגיד לכם בדיוק מה הפרופיל שלהם. קודם כל זהירים, אנשים עם איזה תובנה, ובדרך כלל בפרופיל הצהלי, זה מה שנקרא דרגים, או תומכי לחימה. אפסנאים, טבחים, כן? כל מיני אנשים שהם הם אנשי שירותים, הם נותנים שירותים. במלחמת לבנון, קצת אחרי המלחמה, יצאתי, חזרתי, סיימנו בד אחד, סיימנו קקש, הגענו ללבנון. המשימה הראשונה, אחת המשימות הראשונות שלי הייתה ללוות שיירה של דרגים, מסעיות מים ודלק ובגדים, אפסנאות, שיירה שלמה, היו שם איזה 20 מסעיות, כל מיני צבעים ודברים, זה צריך לשרת חטיבה שלמה. ואני ממם, שלושה טנקים, מקבל פקודה ללכת ללוות את השיירה, לשמור עליה. נוסע על הכביש עם הטנקים פזורים, ככה, שניים מצדדים, אני קדימה, שיירה של מסעיות אחרי על הכביש, אני מגיע לאזור קאוקבה, איזה הר כזה בולט שם, שטח, מי שהיה במלחמה יודע, ואני מקבל פקודה בקשר, להתארגן לחניון לילה, אתה לא נוסע בלילה. שעה 8 בערב, השם משוקעת, נעלמת. טוב, אני מתארגן לחניון לילה, עוצר את כולם, אומר לחיילים שלי מה צריך לעשות, ומארגן גם את המסעיות, שיהיו טווח, שלא יהיו צמודות אחת לשנייה, שאם חלילה ייפגעו, אז שלא ידלק, המסע ידלק, תדליק את כל התוסעות תחמושת היו שם. ומארגן שמירה, צריך ארגן שמירה. כולה סגם שסיים בעד אחד, סיים קקש, לא יודע בחיים שלו כלום, מלחמה, וניגש אל האחד החיילים האפסנאים, בצעקות, מה זה? מה אנחנו עוצרים? אמרתי לו, קיבלתי פקודה. אבל החיילים שלי, לא החליפו בגדים שבועיים. מה אתה משהו? נוסעים, אנחנו נוסעים. אמרתי לו, תשמע חמודי, אני פה אומנם רק סגם, ואתה רגיל לקבל פקודות מעגולים, אבל זאת הפקודה, אתה נשאר פה, ואנחנו עומדים פה חניון לילה, ועל הבוקר, או ראשון, אתה תעיר אותי, ואנחנו ניסע. טוב, הוא לא קיבל את זה, לכם לב, אתם, צעקות. בשעה 3 לפנות בוקר, מעירים אותי, שמישהו שובר שמירה. אז אני קם, אני הקצין הבכיר, אני מחפש את איפה החוליה השבורה, כאילו מי שם, אחד הסמלים, מעיר אותי. מי הסתבר? אדון אפסנאי. אני בא מעיר אותו, למה אתה לא יוצא לשמירה? הוא אומר, אתה פתע על הראש? מה, אני אשמור? אני אפילו רובע אחד אני לא, מה אני יודע לראות אני? גיבור גדול, לא נוסעים בלילה, איפה זה? נופל עליו פתאום, אתם מבינים? זה האנשים האלה, זה בדיוק האנשים. בשביל הלוחמים שלו, זה החיילים שלי, כאילו, הוא נותן להם בגדים, כאילו, אפסנאי מספק להם, הוא באמת אוהב אותם. בשבילם, באש ובמים. הוא יעשה בשבילם הכל. אבל אם אתה תיקח אותו לצאת לסיור, הוא יגיד לו, מה, אתה נפלת על הראש? אני לא יודע לראות ברובה בכלל. מה, אני, נפלת עליי? וזה בדיוק מה שעשה גדעון. יצאו כל הטבחים, כל האפסנאים, 300 איש, ריכז אותם ביחד, אמרו להם, איתכם אני יוצא לתקור, והוא לא, תגיד, אתה פסיכי. מה קרה לך אתה? מה נפלת עלינו? הם האלה שעושים ככה, הם זהירים, כי הם לא רגילים ללוחמי קרבות, הם לא מצ'ואיסטים. הם אנשי, כן, הם אנשים שבשביל החיילים, זאת אומרת, הוא לא הלך עם ה... הוא לא מפחד, הם לא פחדנים, אבל הוא בוטח בקצין שהוא מלווה אותו, בדרך כלל אפסנאי כזה, זה לא אפסנאי של ימינו, זה מין נערי שוליה של קצינים, קצין, יש לו מין נער מלווה אותו. הזוג של עצמו הוא נער, הוא לא באמת מעיז לעשות קרבות לעומת הלוחם העצום והאדיר השוויצר שכבר הרג אי אלו אנשים מסתובבים קרקפות של כל מיני מקומיים. ואז תראו מה קרה. עכשיו בואו ניכנס רגע לתמונה של ועדת הערעורים. כן.
ואחרי זה הוא אומר,
דווקא
קח את הקבוצה הזאת.
כן.
לא
יכול
לעשות את זה לפני.
לראש הוא לא אמר. זה קצת חיזק את הטענה של הפרופסור. שהיה לי ויכוח עם הפרופסור, אבל המילה צרפנו ניצחה. כי אם, ההפך, אני גיקשתי על הפרופסור, היה ויכוח מאוד סוער, זה היה חי, אמיתי. אמרתי לפרופסור, יש לי עוד ראיה נגד מה שאתה אומר. שהרי אם הקדוש ברוך הוא רק רוצה שיקטן המספר, וזה לא נפקמין, מי ומה, מי יעשה מה, זה לא שהתגלה הפנימיות שלו, אז למה לא? ויאמר השם אל גדעון, רב העם אשר איתך, קח 300 איש וצא יילחם במדיין. למה צריך את כל הצורמוניה הזאת? שקיט אותם, להשקוט אותם, לבחור אותם. זו הוכחה שנייה ניצחת. בסדר? בכל אופן, להוציא את האופי. להוציא את האופי. עכשיו תראו מה קרה. למה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד לו, זה ילך איתך, הוא ילך איתך, ואשר אומר אליך, זה ילך עמך, הוא לא ילך עמך, הוא לא ילך. זה שאמרתי, לא ילך עמך, שאלת, למה איתך ועמך? מה ההבדל בין איתך לעמך? איתך זה תמיד יותר חלש. זה איתך. לא בלב שלם. נכון? אתה תיקח אותו, למרות שזה רק איתך. זה שאמר אליך, הוא ילך איתך, הוא ילך איתך. אין אפשרות להתחמק מזה. פקודה זה פקודה. זה לא פשוט, כי הוא לא רוצה. הוא רוצה לייט. לעומת זאת, כל אשר אומר אליך זה לא ילך עמך. מה זה עמך? בעצה אחת, נכון? למשל בברכות של חתונה, אנחנו מברכים משמח חתן וקלה, שזה, נו, עומדים אחד יד השני. יש פחדים, יש איך יהיה, נצליח, לא נצליח, חיים משותפים, דבר גדול. חתן וקלה. ברכה אחרונה, משמח חתן עם הקלה. זה ביחד. ראש אחד, מוטיבציה אחת, חיים משותפים, אחדות פנימית, לב הנפש. זה עמך. עכשיו אתם מבינים מה קרה? אלה שירצו ללכת איתך, אתה לא לוקח אותם. אלה שלא רוצים ללכת איתך, אותם תיקח. עכשיו מי גרם שאלה ירצו ואלה לא ירצו? אז אלה ירצו, מי גרם? זה האגו שלהם. אבל אלה שלא רוצים פתאום ללכת, מה גרם? הסלקציה. שפתאום נפלו עליהם. זה אופי, הם זהירים, הם כקשר אלוק הכלב. כלב נאמן לאדונו. נכון? כאשר אלוק הכלב, כלב הם נאמן. הוא רץ אחרי האדון שלו. אותם אתה לוקח. ואז קורה התהליך הבא. 9,700 ערעורים. גדעון נכנס לאוהל שלו אחרי הצרמוניה, קצת לנוח, זה לקח הרבה זמן כל הסיפור הזה. 100 קבוצות, כל פעם להריץ, להוריד, לשקול, לבחור, הוא צריך היה לפקח שזה נעשה כמו שהוא אומר. נכנס לאוהל לנוח קצת להינפש, מגיע ליד האוהל שלו סגן אלוף עין. אסור להגיד את שמו, חסוי עד היום. אומר לו, המפקד גדעון? כן, אפשר להיכנס? כן, בוא תיכנס. גדעון, באתי במיוחד, אני רוצה לדבר איתך. תשמע גדעון, לא נראה לי הדבר הזה. מה אתה? אתה עושה טעות? שאתה לא לוקח אותי. אתה יודע איזה דבר אני יכול לעשות? אתה יודע מה אני כבר עשיתי? תתחיל לספר לו את עלילות גבורתו בימי דבורה או בימי שמגר בן ענת. אל תשאל איזה גיבור אני. אומר לו גדעון, אני מצטער. באמת אני מאוד מעריך אותך. אבל אלה הפקודות. אתה לא בא. הביתה. שילח. יוצא סגן אלוף עין, עומד שם רב סרן שין. אומר לו סגן אלוף עין, עזוב אותך, הוא מחוק. אומר לו רב סרן שין, למה מה, למה אתה שווה משהו? למה מי אתה? אני אשכנע אותו. נכנס פנימה, בלי לבקש רשות. חצוף. גידי, מה העניינים? איי, ככה, מחבק אותו, אימו, אתה יודע מה זה אימך? גידי, אתה לא לוקח אותי? חייך. אותי אתה לא לוקח. אומר לו, גדעון, זה הפקודות. אלה הפקודות. אתה לא בא איתי. קשה. אתה יודע מה זה לשחרר אנשים כאלה? זרוק אותם הביתה, איזה אלבון. מוציא אותו. עומד בחוץ. אלוף משנה למד. טיפוס. מלא אגו ושוויץ. וגם עשה משהו בשביל מדינה. נכנס הוא פנימה. אומר לגדעון. הוא כבר לא קורא לו גידי. לא גדעון, המפקד גדעון. הוא נכנס שתוק. ועומד, מתוח, כמו קצין, גדעון, אם אתה לא לוקח אותי, אני שם קץ לחיי. איזה טעמי. אשתי תזרוק אותי מהבית. תגידי, גבר, אתה גבר? לך תלחם. גידי, תעשה לי טובה, קח אותי. שום דבר, כלום. 9,700 סיפורים כאלה, אחד אחרי השני. אגואים מנופחים. עכשיו תגיד לי, למה לימדו אתכם בבתי ספר הדתיים ש... זה אנשים שקוראים על ברכיהם להשתחוות, נכון? זה בדיוק להפך. הם אפיקורסים. כל מה שמאמינים בו זה רק בכוחם ובעצמם. לא מאמינים בבעל ולכן הם לא פחדו. לא מירו בעל ולא מהכישלון הגדול של שבט זבולון. להפך, אמרו, הרגו לנו את שבט זבולון, אה? סיירת מטכ"ל הלכה. אנחנו עכשיו ניכנס בהם? חבל על הזמן, איזה נקמה אנחנו נתנקם. זה בטח איזה תת אלוף ג' אמר לגדעון, גדעון, גם מי קוראים גידי, אתה יודע, אנחנו... ויחד, צוות לעניין. שום דבר. אומר הרד"ק, בשם חז"ל, למה הוא לא לקח את הקוראים על ברכיהם? מפני שהיו משתחווים, שמע טוב, לבבואה של עצמם במים. הם רצו לראות את עצמם לפני שהם שותים. You looking, כאן צריך סדר, פה, שם. צריך צח פה את הדרגות, את הסמלים. מה זה אדם שמסתכל על בבואה של עצמו במים ומשתחווה לה? נרקיסיזם, קוראים לזה בפסיכולוגיה. את המצ'ואיזם, נרקיסיזם, אגומניה, זה לא רוצים. לא רוצה, תודה רבה. כל המגולומנים ילכו הביתה. ואותם הביתה. אגב, הכבוד שלהם אפשר להם ללכת הביתה? הם סרבו פקודה. אתם זוכרים שגילינו ששבט זבולון נהרג? בין לילה הופיעו פתאום אנשים משבט אשר ונפתלי, בלתי אפשרי. מנשה וזבולון זה שני השבטים היחידים שיכולים להופיע בין לילה. אבל אשר ונפתלי, מאיפה הם באו? גדעון אמר לה, ללכת הביתה? הוא בסדר, גדעון, אנחנו הולכים הביתה. ביי, שיהיה לכם בהצלחה. עשו סיבוב בשני נחלים, התחבאו בנחל השלישי. חיכו לראות מה יקרה, שגדעון לא יראה. איך שהם שמעו צחקות קרב וזה, והתחילה המלחמה, הם ישר הופיעו. זרקו, זרקו, אבל הם היו פה חזרה. אבל הם לא יכולים להגיד כוחנו ועוצם ידינו, כי הם לא היו שם. בתכנון, בביצוע, ביצוע מושלם. גבר, תגידי, כל הכבוד לך. אתה עשית את זה, לא אנחנו. מודים על האמת, זה אתה. וגדעון צריך להגיד להם, זה לא אני, זה הוא. זה הסיבה שהוא לא לוקח אותם. כדי שלא יגידו כוחי ועוצם ידי. יש פה 10,000 איש מצ'ואיסטים. כשיגידו כוחי ועוצם ידי, והנה תמונה שלמה. כל השאלות נפטרו כאחת. כל מה ששאלנו, מה זה קשר אלוק הכלב? אגב, מה קרה עם 300 איש? 300 האיש החזיק. 300 האיש, איך אפשר להחזיק 300 איש? תנסו להחזיק 15 גזרים ביד אחת. נראה אם תצליחו. איך אפשר להחזיק 300 איש? מה קורה ל-300 אנשים כאלה? זה אני זוכר בעצמי מהשירות שלי בצבא. מה קורה כשאנשים מפחדים? אז קודם כל הם מתכנסים ביחד. הביחד מגונן. 300 איש האלה נאספים ביחד. ומתחילים להגיד אחד לשני, וואלה, משוגע, מה פתאום, עלינו, מה, אנחנו נפלנו על הרבה, אנחנו לוחמים, אנחנו לא יכולים להיות. אומרים, נו, מי לך להגיד לו את זה? שמישהו יגיד לו. אז אף אחד לא רוצה ללכת, כי הם פחדים גם מגדעון. אז בסוף הם מחליטים ללכת כולם ביחד. אבל מישהו צריך להתחיל לדבר. אז ניגש אחד שיש לו קצת אומץ, הוא אומר, גדעון, אחרי שגדעון עסק בלסלק 9,700 מצ'ואיסטים, פתאום יש לו עסק עם 300 פחדנים. שלא פחדנים, הזהירים, הרציונליים. סוף סוף יש אנשים רציונליים גם בחברה הישראלית. והם באים ואומרים לו, גידי, אנחנו רוצים לשוחח איתך. טוב, מסתכל על השעון, אומר להם, טוב, בשעה 10:45, כולם בגבעה, מגיע גדעון, עכשיו, רדים כולם דום. מי, מה, למה התכנסנו? מי יפתח בדברים? אז אחד האמיץ אומר לו, תשמע, גדעון, לא נעים לנו, באמת לא נעים לנו, אנחנו מאוד מעריכים אותך. אבל תראה, כשהיו 30,000 איש, שלחת את הפחדנים, אמרנו, נו, כפרת אבונות. פחדנים לא רוצים להילחם, הם יעשו לנו רק נזק. טוב שעשית את זה. עכשיו נשארו 10,000. שלחת 9,700, את כל הקצינים, את כל הגיבורים. מה, אתה נורמלי? כל מי שרוצה להילחם ויודע להילחם, שלחת הביתה, נפלת עלינו? מה קרה לך? איך עשית את זה? אם אמרנו איתם, באש ובמים. אבל בוא תחליף אותנו, יאללה, אני, מי רוצה להחליף אותי? בוא, אני, בוא. לא, שום דבר, אין החלפות, אתם נכנסים פה. למרות שזה איתך, זה איתך. הוא ב-300 האיש החזיק, ולא מספרים לנו איך הוא תפס אותם. זה נלמד בפעם הבאה. איך הצליח גדעון לקחת 300 איש שלא רוצים להילחם, שמפחדים מהסיטואציה, לא פחדנים, אבל הם רציונליים, אומרים לו, תשמע, את חייך, 300 איש, נוג, נגד 135,000, איפה? בחיים לא נעשה את זה, מה אתה, נשחוט אותנו בנו? איך הוא יצטרך להפוך אותם? ללוחמים? ויותר מזה, כתוב אחר כך במרדף שהם עושים, עוברים את הירדן, כתוב, עייפים ורודפים. למרות שהם שבורים לגמרי, עייפים זה עייפים, אנחנו נראה, נתאר את זה, מה זה עייפים? איזה עייפים הם היו? ואחריו באש ובמים. איך הוא הצליח? זה בדרך כלל הרצאה שהייתי נותן לקצינים, בימים שעשיתי מילואים והרצאות, להסביר איך מצליחים להטמיע מוטיבציה באנשים שלא רוצים להילחם. מין הדוגמה. עומד לנו גדעון מול יחידת לוחמים, 300 איש, רגע לפני שעת השין, יום העין, מה הוא עושה? איך מחזיקים אותם? מה עושים? כאלה אני. טוב, עד כאן.